שלום לכולם, צהריים טובים. אני נורא נהנה לראות איך אתם שקועים בלימוד, זה נראה טוב. איתי. כן, אז בואו ננסה. מה, זה עולה לך לעצבים הסוגיות? וואו, אז בואו ננסה לעשות לך שלום, בסדר. קודם כל, בואו ננסה להמשיך את הסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר. בואו, אני הולך לפשוטו של מקרא. כשהתורה אומרת, בשבתך וביתך ולכתך ודרך שוכבך ובקומך, זה לפחות אני נוטה לקרוא רצף אחד, מה הכוונה? כל הזמן. וזה הולך יפה גם עם הרעיון, שמה זה הדברים האלה, אולי הנאום, אולי עשרת הדיברות, אולי המצוות, כן? חכמים מעוניינים שאדם יעצור ופעמיים ביום מה הוא יעשה? הוא יגיד משהו, הוא יתבונן, כן? לא די להם להגיד כל הזמן. ואז הם גם מצמצמים את הדברים האלה, זה הופך את משהו קטן יותר, וגם משוך בחרב קומך כאילו נתלש מהשורה, זה הופך להיות שתי נקודות זמן, ההתחלה והסוף. האמת, החידוש הכי גדול זה לא הבקומך, החידוש הגדול הוא הבשוך בך. זה באמת חידוש גדול. כאילו דיברנו בשיעור הקודם, קריאת שמע במקדש, התיאור היחיד שיש לנו זה היה בבוקר. אדם קם בבוקר, יש הצרות. כאילו, בלילה, זה חידוש. אין הרבה מצוות לילה, שתדעו. יש בזה איזשהו חידוש. יכול להיות שזה ההסבר למה המשנה מתחילה במתי קוראים את שמה בערבית, זה כאילו זה, עוסקים בחידוש. האמת, יש חידוש שבלילה אפשר לראות טוב. כן, הרי מה זה הלילה? הלילה הוא לא רק זמן אסטרונומי, חושך. הלילה, אני נראה את זה היום, במהלך הלימוד, הלילה מסמל את חרדות, חושך קיומי. הגמרא בדף י"ב, הגמרא אומרת שאומרים אמת ויציב בבוקר ואמת ואמונה בלילה. למה? בפסוק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הבוקר הוא ברור, אמת ויציב, בלילה צריך להאמין שיהיה טוב. יש איזה חידוש שבלילה אומרים שיהיה טוב. כן, דרוש ליום העצמאות, אפשר אחרי יום העצמאות. היהודים במשך דורות היו בלילה, היו בחושך. הם האמינו שיהיה טוב, אבל הם היו בלילה. מה זה יום העצמאות? זה קריאת שמע של שחרית, השמש זורחת לנו. נכון? וואלה, אוקיי, אז בואו נחזור לסוגיה שלנו, בסדר? הרעיון שיש זמן לקריאת שמע, זה קודם כל התחנה הראשונה, שעובר מפשוטו של מקרא לתוך המשניות, בלשון בית הלל במשנה, במשנה ג' מה בית הלל אומרים? מה זה בשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם קמים, בשעה שבני אדם שוכבים, כן? הוא בסדר הפוך, בסדר? אז אני מחפש את השעה הזאת שבני אדם שוכבים, ראינו שהמשנה מציבה את זה כשאלה, אבל היו לנו שני וקטורים מרכזיים שעסקנו בהם. אחד היה זמנים שמדברים בשפה של יום ולילה, אני אדייק את הדברים קצת יותר, כן? זה מתורגם בסופו של דבר לצאת הכוכבים, נכון? זה מתורגם לצאת הכוכבים שבחוץ חושך, זה זמן שבני אדם שוכבים. דיברנו הרבה ביום רביעי, אז אני לא אחזור על הכל, על איך יום ולילה חופפים במידה מסוימת, בטח בחברה בלי תאורה מאוד מאוד חופפים לזמני הפעילות וזמני המנוחה. כלומר, מצד אחד זה לא חייב לחפוף, מצד שני זה אולי הדרך הטובה ביותר לתרגם אותו למשהו אובייקטיבי, במקום להגיד כל אחד מתי שהוא שוכב, אז אני מתרגם אותו למונחי יום ולילה, וחי ברגע שיש חושך בחוץ, צאת הכוכבים, בוא ניקח את השיטה הזאת של התוספת, צאת הכוכבים, חושך, אז זה זמן באמת שהבני האדם מחבים את עצמם, וזה זמן בשוך בך. זמן בשוכבך הוא זמן החושך, הוא זמן רואים את זה בפסוקים בנחמיה. עד איזה שעה הם עבדו בנחמיה? כל עוד שהיה אור הם עבדו, אין אור, אז הם הפסיקו לעבוד, כן? כאילו, ומה שהסוגיה עשה, היא הולכת לאובה השמש ותאר, והפסוק ההוא כביכול מתאר באופן אובייקטיבי מעברי יום ולילה, ומה שהוא עושה, מתרגמת את זה זמן בשוכבך. שוכבים בלילה. לעומת זאת ראינו דעות אחרות שקושרות את זה לא סביב הכהנים והטבילה שלהם, אלא למה הם קשרות את זה? סביב ארוחת ערב, כן? אני נכנס לאכול פיתו במלח, רוב בני אדם נכנסים להסב, ושומעים פה שפה אחרת, לשפה לא שמדברת על זמני יום ולילה אובייקטיביים, שנקבעים לפי תופעות אסטרונומיות, אלא מה מדובר פה? על הבשוכבך האנושי, כמושג סוציולוגי. בני אדם כחברה מבדילים בין זמן פעילות לזמן מנוחה. וכאן מתארים פעולות, והשאלה הגדולה שהייתה לאורך כל הדרך, האם הפעולות האלה פשוט סימן לדבר, כמו שעון, זה כמו הפעמונים, סליחה, של הכנסייה, השעון של מגדל העיר, רוב האנשים אין שעון, כן? האם מדובר פה משהו טכני שמנסים לתרגם אותם למונחי יום לילה, או האם באמת יש פה חשיבה אחרת? חשיבה שחושבת שבשוכבך ובקומך הוא לא משוחח עם הזמנים האובייקטיביים של יום ולילה, אלא מה משוחח זמני בשוכבך ובקומך? עם לוח הזמנים האנושי שלא בהכרח חופף ללוח הזמנים האסטרונומי. מבין הפרשנים, מעטים ניסו לתרגם את כל המחלוקת הזאת של הזמנים, ולומר מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת. מה שראינו רק בתלמודים בשניהם, ההנחה היא בירושלמי שהם מאוד קרובים אחד לשני. אני אראה את זה בצורה הבאה, אם הם מאוד קרובים אחד לשני, לא בטוח שהם מדברים את זה שפות שונות. פלוס, מינוס. בבבלי גם, מה הייתה ההנחה בבבלי? שהזמנים האלה יכולים אולי להיות אותו דבר, אבל גם הם כנראה לא אותו דבר, נכון? כי זה מה שהבבלי אומר. אבל אין איזה בהירות בסוגיות, אז תכלס על מה הם מדברים. מה שביקשתי שתראו, לא יודע אם ראיתם, זה מצד אחד ההסבר של רבי גאון, באוצר הגאונים, זה כן הספקתם כבר, ביום רביעי אף אחד לא הספיק. עד היום כבר הספקתם? יופי. ודבר שני, זה את הרעבן, בסימן קוף חב ב', שגם הוא מציע הסבר למחלוקת. בואו נעשה להתבונן בזה קצת. הכנתי טבלה, אם יש לכם את הקובץ, ממתי קוראים את שמה בערבית, יש שם שתי טבלות, אחת של רבי גאון ואחת של הרעבן. בקובץ, ממתי קוראים את שמה בערבית, בגוגל דרייב, בסדר? תוכל למצוא את זה. אז אני מביא שם את דברי הרבי גאון, פשוט תרגמתי אותו לטבלה. יש לכם את הטבלה, רואים אותה? ממתי קוראים את שמה בערבית? אולי צריך להתחיל למספר את הקבצים פשוט, זה יותר קל. אבל אתם רואים את הטבלה הזאת? זה מאוד מאוד בולט איך רבי גאון מיפה את המחלוקת. קודם כל, הוא לא מסביר את כל השיטות, שמתם לב? גם אני בשיעור, את מי שאני לא יודע להסביר, אני מדלג, בסדר? לא, שימו לב. בואו נסתכל ביחד, תגידו לי, האם רואים פה את הפילוח, איך הוא ראה, הוא מסביר חמש שיטות, בסדר? כאילו, איך הוא פילח את המחלוקת? מישהו עכשיו סימן את זה בכחול, יאל, יופי, כן, יפי, סבבה, אילי, כן. אז זה מאוד בולט, כאילו, איך הוא מפלח את זה. יש פה שלוש שיטות, שמה הוא עושה איתם? הם מדברים עם זמני יום ולילה, ביד שימשו, ביד אורו, רואים את זה? הכהנים, ההסברי הכהנים, וגם ההסבר של קדש היום, רואים את זה? ואז יש לו שני הסברים של אני ורוב בני אדם, הם כבר מדברים בשפה אחרת. רואים את זה? אז בואו רק מילה אחת על ביד שימשו, ביד אורו. זה הולך עוד מחר שיעור כללי של הרב תמיר, אז אחרי אני מאוד מאוד בקצר. אבל מה שרבי גאון מתודית עושה, הוא שואב מונחים מתוך הסוגיה, ומה הוא מחליט באמצעות המונחים האלו? להסביר את הדעות. זה מה שבעצם הוא עושה, נכון? אני אנסה להבין איך הוא עבד, איך הוא הגיע לזה, כן? אז הוא ראה את הדיון בסוגיה על מתי זה הובא השמש ותאר, ומה הוא אמר? בוא נשתמש בדיון בסוגיה, זה יסביר את הדעות. בעצם יוצא ככה, הגמרא אמרה, צאת הכוכבים, היה צריך לחדש לי שהכהנים הובא השמש ותאר, צאת הכוכבים, כי אולי זה היה משהו אחר. כמה שמלן שהובא השמש ותאר זה מה? זה צאת הכוכבים. מה בעצם עושה רבי גאון? אז בוא ניקח את האופציה האחרת שהסוגיה מעלה, ונגיד, זה מה שחשבו, הדעות האחרות. הכל כאן מתודה ברורה? בליעזר ורבי יהושע הם דור יבנה, שניהם. בליעזר ורבי יהושע הם דור יבנה, כן.
אבל הם שניהם הולכים לפי דעת אורו, ואז הם שואל דבר הזה, רבי מאיר, יש לו שתי דעות, אחת שהיא דעת אורו ואחת שהיא דעת אורו, הדורות המאוחרים יותר הולכים גם לפי זמן אכילה.
מעולה, מעולה, כן.
גם משתמשים מושגים שהם לא שלכו, לא לקפות עליהם את הדעה שלהם, הם לא רצו להגיד, אפילו לטעון שזה באור ושמש, אבל כתוב כהנים.
כן, זה חוזר לשאלה, אני מוכן לחפור עליה עוד. למה בכלל הם הלכו לכהנים? כן, בשביל מה?
כן, כן, השאלה אומרת, ברב גאה, מתעלם מהעובדה
שקבור משהו אחר. זה שאלה טובה, אבל הוא נסה לתרגם אותם, כאילו בעצם הוא רואה פה מחלוקת, קדש היום, כהנים, זה. שואל עצמם, מה הם מדברים? עכשיו, זה ברור שאת ההסבר הוא יונק מהחטיבה בסוגיה קודם. אני ממש, אני אגיד לכם חצי משפט, והרב תמיר ידבר על זה, אני מניח, מחר בעריכות. רש"י, איך הוא קורא את הסוגיה? האם באה השמש זה שקיעה או זריחה? ככה רש"י קורא את הסוגיה, נכון? ואילו התוספות על התר, בעל המאור ועוד ראשונים, הם אומרים, לא, 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 ברור לכולם שבאה השמש מדבר על המעבר מיום ללילה, אף אחד לא מעלה על דעתו זריחה, אבל השאלה היא, מתי מתרחש המעבר מיום ללילה? ביאת שמשו מסמל שהמעבר קשור בשקיעת החמה, וביאת אורו מסמל שבמה הוא תלוי? באור וחושך. בסדר? ומילים מאוד קטנות, נשים את זה על השולחן, זה מחלוקת הגדולה בין רבינו תם לבין הגאונים, מה שמזוהה עם הגרא. כאילו לפי שיטת הגרא, הגאונים, מה שמקובל היום, אנחנו מזהים את המעבר בין יום ללילה כמתרחש מתי? בעקבות שקיעת החמה, עוד פלוס כמה דקות, ומבחינתנו, אבל תסתכלו בחוץ, 18 דקות אחרי השקיעה, מה עדיין יש בחוץ? עדיין יש אור. ובעצם המהות של שיטת רבינו תם, היא שיהיה לילה גמור, רק מתי? אחרי שיהיה חושך בחוץ, כן? ובעצם, למיטו של דבר, זה הבדל פשוט בין שתי הגדרות שהתורה נותנת. ביום הראשון, מה כתוב בתורה? ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך. קרה לילה. מה כתוב ביום הרביעי? והוא למורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. אז לפי היום הראשון, אור וחושך קובעים, לפי היום הרביעי, מי קובע את זה? הזמן שבין שקיעה לצאת הכוכבים, או בין עמוד השחר לנצח חמה, זה בעצם זמן שלפי הגדרת היום הראשון, הזמן הזה הוא מה?
יום.
הוא יום, ולפי הגדרת היום הרביעי, הזמן הזה הוא... הוא לילה. כן, אחד התורות המפורסמות של סבי הרב סולובייצ'יק זה, הוא אמר, הספק של בין השמשות זה לא האם או מתי נעשה המעבר, אלא הספק הוא כי יש סתירה בין ההגדרות, כן? כאילו, הוא נקרא ספק כי הוא מכיל בתוכו סתירה פנימית. לפי הגדרה אחת הוא יום, לפי הגדרה אחת הוא לילה, אז איך אני מתייחס אליו, כן? ובכל מקרה, לפי דעתם, ואני סוגר, זה הדיון. האם זה ביאת שומשו או רו? פה הדיון העקרוני המהותי בשס, האם יום ולילה נקבעים לפי השמש או נקבעים לפי האור? זה מזה לדעתם ביאת שמשו, ביאת אורו, ונשאיר את השאר לרב תמיר. מה שעושה פה הרב איגאון אומר, כהנים מתוארים לאכול בתרומתם, ממתי הם יכולים לאכול בתרומתם? מתי? אחרי צאת הכוכבים. זה מה שהגמרא מכריעה, נכון? אז זה מה שהוא קורא ביאת אורו. ביאת אורו הכוונה חושך. לעומת זאת, משעה שקדש היום, מאיזה זמן אסור לאדם לעשות מלאכה? להיות בבין השמשות וספק. אז מאיזה רגע אדם נאסר במלאכה? מהשקיעה. אז זה מה שהוא קורא ביאת שמשו. כמו לשיטת רב אייגון, משעה שקדש היום, זה הכוונה שקיעת החמה. זה נקרא ביאת שמשו. הדעות האלה לדעתו משוחחות עם השאלה של... מעברי יום ולילה, בעצם נתרגם את זה לעברית מודרנית, רבי יהושע אומר, כשזה ודאי לילה, אז אתה תקרא קריאת שמע, ולא לפני כן, ולפי רבי אליעזר, מהרגע שזה כבר לא ודאי יום, אתה כבר יכול לקרוא קריאת שמע, כן? כלומר, שהגיע הזמן שכבר שקע החמה, זה כבר לפי הגדרה אחת, זה כבר לא יום, מהרגע הזה אתה כבר יכול לקרוא קריאת שמע, מה עם רבי מאיר שהם טובלים, הרי הם טובלים לפני כן, אז לפחות רב איגאון אומר, זה ביאת אורו עם קצת לפני כן. כן, לא מספיק ברור אצלו, כאילו, מה זה הקצת הזה לפני כן. אבל כאילו, לפי רב איגאון, שימו לב, כל הדעות של כהנים, והדעה של קדש היום, כולו מדבר עם זמני יום ולילה. הזמן האסטרונומי, המעבר, שבחרנו איזו נקודת ציון אובייקטיבית. לעומת זאת, שהוא עובר לעני ולרוב בני אדם, הוא מחליף שפה לגמרי. כי איך הוא מתבטא? זה לא תלי שיעור בתחילת הלילה. אני לא מחפש זמני יום ולילה. למה אני מחפש? אני מחפש זמן שכיבה לרוב בני אדם. זה המילים של רבי הגאון. אני הולך ואני מסתכל סוציולוגית, מתי רוב בני אדם הולכים לישון. אני כבר רוצה להגיד משהו לכל מי שכבר עבר על הסוגיה. תבינו את הדרמה שהייתה קורית לנו היום, אם היינו מחליטים לחפש זמן שכיבה לרוב בני אדם, ומתי היה מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית? מתי רוב בני אדם הולכים לשכב היום? אז נגיד בא לי לישון מוקדם איזה לילה אחד, בסדר? אז אני לא יכול ללכת לישון לפני 10 כי אני צריך לקרוא קריאת שמע, לא אני שואל. כאילו תבינו שזה נס שאנחנו נשארנו בזמני יום ולילה, בסדר? זה נס שקבעו בסיצת הכוכבים, אתם איתי? כאילו כל מי שהיה לו קשה, אז רק תחשבו על זה, כן? אבל מבחינו מבחינת המושג, כאילו רבי גאון אומר, מי שדיבר על אני, הוא לא חיפש זמני יום ולילה. כמו לדעתו, הלילה יורד, ועדיין מה קורה? האנשים ממשיכים להיות עירים, עוד לא הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית. זה בעצם מה שרבי גאון אומר. מתי יהיה זמן השכיבה לרוב בני אדם? רק כשעניים מתחילים לאכול, ואז בא רב אחא ואומר, רוב האנשים לא עניים. בסדר? רוב האנשים לא עניים, ולכן רוב בני אדם נכנסים לעשר. רבי גאון אומר, זה אפילו יותר מאוחר. כלומר, אני זולג לתוך עוד יותר חושך, כי מה הוא מתאר שעושים רוב בני אדם? זה תיאור מדהים מבחינה חברתית. מה רוב בני אדם עושים בתחילת הלילה? הם יושבים על הברזלים, הם מדברים אחד עם השני, כן? זה כמו שבבית הכנסת של האמריקאים, אחרי התפילה, מה כולם עושים? אז רואים, מה כולם עושים אחרי התפילה? עומדים ומדברים, מדברים, 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 כן, בסדר, נכון? הרוק אמריקאים, גם ישראלים, אוקיי. אוקיי, אז זה מאוד ברור, כאילו רבי גאון חוצה פה שתי שיטות, שיטה אחת שמחפשת יום ולילה, ושיטה שנייה, שימו לב, אבל אצלו שתי השיטות, שהן זמן שכיבה, הן לתוך הלילה. כאילו, לא מצאנו שרבי גאון אמר שאפשר להגיד קריאת שמע מבעוד, לפי איזושהי דעה, מתי? מבעוד יום. לא מצאנו דעה כזאת אצלו. מה? אני יודע, אבל רבי גאון לא אמר את זה, בסדר? כאילו, אם למדת עוד רבי גאון לשיעור היום, על שהוא מתעסק באלה שהיו עם קריאת שמע לפני צאת הכוכבים, הוא לא הכיר מישהו שחושב שאפשר להגיד קריאת שמע לפני צאת הכוכבים. אני רוצה שנשים לב, רבי גאון, הדעות אצלו שהולכות על הזמן האנושי, הן כולם מאוחרות יותר מצאת הכוכבים. הוא לא מכיר דעה שבו מישהו קורא קריאת שמע כשיש אור בחוץ. הוא לא מכיר דעה כזאת. לכן כשהוא שומע על מציאות כזאת, הוא קצת בולע את הלשון, כן? הוא לא מבין איך זה עובד, כן? אבל... מה זה?
כשהגמרא
הוא
לא מכיר?
כן. רבי גאון נפטר ב-1038. הוא הראשון שאני יודע שמתעסק בצורה ישירה עם זה. ניגע בזה תכף, שהוא קוראים לפני הזמן. והוא לא יודע להצדיק אותם. אין אפשרות להצדיק. מבחינת רבי גאון, אני אתאר גם את התיאור. מי שהיה בשטח, בקרבי, בטח יודע על מה מדובר, בשטח בלי גנרטור, שאתה תלוי כולך באור וחושך שהוא טבעי, אתה סוחט את שעות האור כמו לימון עד הטיפה האחרונה. כלומר, אתה תלך לישון, או תחליט שזמן שכיבה הגיע כשיש עדיין טיפת אור בחוץ. לא, אתה עד הטיפה האחרונה של זמן אתה תשתמש בה. אז לכן, כאילו, חיית רבי גאון, כאילו, הרציונל אומר, טוב, יום ולילה, פחות או יותר, הם הזמנים שמדברים עם קומך ושוכבך, אבל יש פה דעה שאומרת, כל עוד שבני אדם עדיין לא הולכים לשכב, אז בסדר, אז עוד לא הגיע זמן שכיבה. כשמסתכלים ברעבן, מי זה הרעבן, קודם כל, זה כדאי להסביר? זה בעל תוספות, אבל מיוחד. רבי אליעזר ורבי נתן, הוא בעל תוספות, אבל לא בצרפת, כלומר הוא לא מחוג של רבינו תם וארי ותלמידיהם, אלא הוא בעל תוספות בגרמניה, במגנצה. הוא חי פחות או יותר בתקופת רבינו תם. יש לו ספר שנקרא ספר רעבן, ספר אבן העזר, אליעזר בן נתן, זה גם רומז לאבן העזר בספר שמואל, והספר הזה כמו החיבורים האשכנזים של בעלי התוספות, במקום להיות כתובים על סדר הדף, עם קושיות ועם תומר ויש לומר ועם תומר ויש לומר, זה התוספות שלנו, זה הכל צורפת. הם כתובים כחיבורי הלכה, שבהתחלה מביאים אוסף של תשובות, כל מיני נושאים שעמדנו בהם, ואחר כך לפי סדר המסכתות יש דיונים, אוריינטציה יותר הלכתית, גם שם יש דיאלקטיקה, כאילו זה תוספות במובן שהם משווים סוגיות ומקורות, אבל זה פחות בנוי כקושיות ותירוצים על סדר הלימוד, זה יותר בנוי לפי נושאים. הרעבן הוא ראש משפחה שהייתה מראשי המדברים בזמן בעלי התוסות בגרמניה. היו לו שני חתנים שהם מגדולי הדור שם. האחד היה רבי יואל הלוי, שבנו, אולי שמעתם עליו, הרבי, הרבי לעזר בן יואל הלוי. זה חיבור אשכנזי מאוד גדול, שנקרא הרביה. והיה לו עוד חתן שנקרא הרשבת, שזה רבי שמואל בן נטרונאי, חכם שתורתו די עבדה, אבל הצליחו קצת לשחזר תורות שלו. אז הרעבן הוא כאילו מראשי המדברים בגרמניה, והוא בסימן קוף חבית, כרגע אני עוזב, אני לא נוגע בכל הדיון שם, שהוא בא להצדיק את המנהג שהתפללו לפני הזמן, כרגע אני רוצה רק לחלץ משם, איך הוא הסביר את מחלוקת בדעות השונות של התנאים. אין, כן, אז כל הסימן מובא פה בהמשך הקובץ, ומה שעשיתי פה, אחרי זה תבדקו אותי, אם אני הבאתי עליכם או לא, חילצתי פשוט את המילים שלו ושמתי אותם בטבלה, כאילו לא כתבתי שום דבר משל עצמי, זה פשוט מילים שלו. אבל יש לו שם ניתוח של המחלוקת, מה שבולט זה שהוא מנתח אחרת מרבי גאון, הוא מכניס מושגים אחרים, בואו נעשה להקשיב למושגים שלו, מה הסיפור שהוא מספר? אז הוא מתחיל אם תסתכלו איתי בהמשך, אם תלכו פנימה, תראו שהוא מתחיל להסביר את הדעות, אנחנו עדיין בעמוד הזה, כשהוא מתחיל ונראה לי, דכולו תנאי, איתלו הוקרא, דכתי בשוח בחזמן שכיבה דהו לילה, ואיתלו חיזוק דרבנן, דקטני לא יוכל עד שיקרא. בואו ננסה להבין מה הגורם החדש שהוא מכניס לסוגיה, שרבי גאון בכלל לא דיבר עליו. אני קראתי עכשיו בתוך הטקסט שלו, אבל אחרי זה, מפה הטבלה קיבלה את הדברים. מה בעצם הוא מכניס? אז הוא מכניס לנו פה משהו, איזה גמרא, אני רוצה לחזור על הבקשה שלי, אתם חייבים לגייס את הדפים האלו, בסדר? כאילו לעצמכם. כי אני לא אוכל כל פעם להגיד, תראו, שבריר גמרא פה, שבריר שם, אבל הוא לוקח אותנו לדלת עמוד ב', שבבחינתו היא גמרא מאוד דרמטית.
איזה דפים?
דלת עמוד ב'. אני אומר, מי ב' לפחות עד סוף פרק ראשון, בסדר? כאילו, לגייס את זה, גמרא עם רש"י. ועכשיו נעשה את זה ביחד. הוא מצטט את הגמרא בדלת עמוד ב', שלדעתו קרתה שם דרמה וחוד קריאת שמה שבאה לידי ביטוי במחלוקת בבית עמוד בית, ולדעתו זה גם מספר את כל הסיפור של אחר כך. כן, מה זה הדרמה הזאת שקורית? אז הוא הולך לברייטה בדלת עמוד בית בראש העמוד, שם הגמרא מביאה ברייטה, זה שורה 4, כדתניא, חכמים עשו סייג לדבריהם, זה רומז לדעה של חצות, שזה הנושא הבא השבוע, בסדר? סוף זמן קריאת שמה, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי ואוכל קימה ואשתה קימה ואשן קימה ואחר כך יקרא קריאת שמע ואתפלל וחוטפתו שינה, זה נקרא הוא שרק יושב לרגע בקורסה מול הטלוויזיה, ומה קורה לו? הוא נרדם וקם בבוקר. שמעתם פעם על אנשים כאלה? אוקיי, אז גם חזל הכירו אנשים כאלה. הוא אומר, אני אחר כך, כן, אני רק קצת רגע נרגע, מוריד את הנעליים, פתאום הוא קם בבוקר, הוא פספס קריאת שמע. עכשיו תראו איזה דרמה מתרחשת פה. הוא דעתו זה רגע דרמטי שמשפיע על כל האלימות לסוגיות קריאת שמע. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרוא עוד קורא, אם רגיל לשנות שונה, זה בלשון חכמים, לקרוא זה עם תורה שבכתב, ולשנות זה תורה שבעל פה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך, ויש פה גם משפט חמור, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. מה הדרמה שמתרחשת פה בברייתא הזאת? שקריאת שמע עוברת, היא עוברת מהמיטה לבית הכנסת. שמים לב? או אני אגיד את זה ככה, קריאת שמע עוברת ממש כשאתה הולך לשכב, ומתי קריאת שמע עוברת? כשאתה חוזר הביתה מהעבודה. בדרך הביתה מהשדה אתה עובר ליד בית הכנסת, נכנס פנימה למינכה מיירב, בסדר? או שומע שיעור בדף יוימי בין מינכה למיירב, אומר קריאת שמע, ורק אז אתה הולך הביתה.
אמת.
אני אגיד שני דברים. א', אתה צודק, ב', קשה מאוד לתאריך מתי כל דבר קורה. בסדר, הייתי רוצה, אני אומר את האמת, בתור מישהו עם יהודות פילולוגית, ועוד מסוגל את פינפוינט, כאילו להגיד בדיוק מתי כל דבר קורה. נורא קשה לתאריך ברייטה כזאת. אז לכן אני לא יודע לשחזר מבחינה היסטורית בדיוק כל דבר קורה. מה שכן, אפשר להרגיש בסוגיות, בוא נאמר את זה ככה, במתח בין שני כתבים שהם מתרחשים לאורך הסוגיות, יש מקומות שמבטאים יותר עמדה אחת, יש מקורות שמבטאים יותר עמדה שנייה, וזה איפה קריאת שמה נאמרת? אם קריאת מה? בשוך בך, יש להניח, שמה הכוונה בשוך בך? שוכבים על המיטה, בסדר? נכון? כן. מוכנים לקבל, בשוך בך. אני כבר זרקתי לכם איזה חצי הערה בשבוע שעבר, אני אחזור עליה. יש חוסר סימטריה במקות קריאת שמה של הבוקר ושל הערב. בבוקר יש שלוש ברכות, בערב יש ארבע. זה אומר דורשי, אני צריך לשאול מאיפה באה הברכה הרביעית. כאילו, מאיפה באות השלוש, הוא צריך לדבר. אנחנו נלמד את זה. זה מאוד קל לחשוב שמאיפה השלוש באות. יש שלוש פרשיות, יש רק בעיה אחת. יצחק, לא רוצה לבלבל אותך יותר מדי, שבפשט המשנה לא אומרים ויומר בלילה. אוקיי, אז עוד פעם יש לנו שאלה. עוד נעסוק בשאלה הזאת. אבל בטח צריך לשאול מאיפה מגיעה הברכה הרביעית, מאיפה היא מגיעה? עכשיו שאתה שומע שהברכה הרביעית היא השכיבנו, ואתה שומע בשוכבך, אתה מתחיל לעבור בדמיון שמה תפקיד השכיבנו, הוא איכשהו קשור במה? הוא איכשהו קשור בה בשוכבך. בסדר, הוא איכשהו קשור, כשאדם הולך לשכב הוא מתפלל, כן? אתה שומע בשעה שבני אדם שוכבים, אני אומר לא ברור במשנה באופן ברור, מתי בפועל אמרו קריאת שמע של ערבית, אבל יש צד של סברה שהוא נאמר בשעה ששוכבים, תיקחו בחשבון, סליחה? ברור שזה לא נכון במשניות? איפה זה? מעולה. אז אתה מלא שאלות טובות, ותוך כדי הלימוד נבחן אותם. מה שאני רוצה רק לזרוק לפני כן, זה עוד הערה, קחו בחשבון שתפילת ערבית היא רשות. כלומר, אם כנראה לא מתפללים, ובטח לא כנורמה, לא מתפללים תפילת ערבית, זה לא סתם שהגמרא בדלת עמוד ב' שמה לב שהברייתא הזאת גם חושבת שמתפללים ערבית. שמתם לב? כתוב, וקורא קריאת שמה ומתפלל. מה הגמרא אומרת? אמר מה, קורא קריאת שמה ומתפלל, מסייע לי לרבי יוחנן. דמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא, זה הסומך גולה לתפילה של ערבית. רבי ישוע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. בלי ללמוד עכשיו את כל הגמרא, בואו נקשיב למחלוקת הזאת בין רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן. רבי ישוע בן לוי, דרך אגב, הוא קדום לרבי יוחנן. רבי ישוע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. מה הכוונה? גם אם יש ערבית, אבל מתי אתה מתפלל 18 של ערבית? לא צמוד לקריאת שמע, לפני קריאת שמע. מה זה הרעיון שתפילות באמצע? שהקצוות של היום, מה הם? הם קריאת שמע. תקשיבו לראשו מלבי, הקצוות של היום הם, אתה קם בבוקר אומר, ואומר קריאת שמע. גם בבוקר, זה נושא שעולה בגמרא בדף ת', ואני רק אומר, גם בבוקר די מסתבר שזה לא היה דבר רווח לסמוך גאולה לתפילה. כשאני רוצה לתרגם את זה לעברית פשוטה ומודרנית, היא גם בא לידי ביטוי בתוך הלימוד שלכם, מה שהכנתם, אנחנו רגילים כשסומכים גאולה לתפילה, שערבית וקריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה הם בעצם חטיבה אחת, מקשה אחת. הם באים ביחד, זה עסקת חבילה, גם בערב וגם בבוקר, כך אנחנו עושים. אבל כשאני אומר לא סומכים גאולה לתפילה, אני בעצם אומר, תפילה היא מוסד שעומד בפני עצמו, וקריאת שמע הוא מוסד שעומד בפני עצמו. אחרי זה הצמידו אותם, אבל הם נפרדים. רק משהו על הזמנים. סוף זמן קריאת שמע של שחרית, לפי רבי אליעזר, זה עד הנצח חמה. מתי מתחיל זמן שחרית? זו שאלה טובה, בסדר שתדעו. אבל יש שסבורים, זה מתחיל בנצח חמה. אין להם בכלל אותו זמן. כאילו מי שקורא את המשניות, האומנים בראש האילן, הם קראו קריאת שמע בראש האילן שהגיע הזמן, ואחרי זה מתי הם התפללו? הרי אי אפשר להתפלל למעלה, אז מה הם עשו? ירדו למטה ואחרי זה התפללו. כלומר, תקחו, בוא נתחיל להתיידד עם הרעיון שאתה מתחיל את היום בקריאת שמע ואחרי זה תפילה, ואולי הם לא צמודים. רבי יהושע בן לוי ודאי חושב שגם בלילה זה ככה. רבי יהושע בן לוי חושב, אתה או שהתפללת או לא, תפילת ערבית רשות או לא, אבל את קריאת שמע, אמרת אחר כך, אז מתי אמרו אותו לראש המלך? איפה המקום המתבקש להגיד אותו? איפה? תגידו לי אתם. שאתה הולך לישון. אני רוצה להביא לכם ירושלמי, סליחה ששמתי אותו בדף, בקובץ האחר, שתפילת ערבית שלא בזמנה, רק שמתי אותו ככה מאוחר יותר, אבל יש שם יש פה סיפור בירושלמי ברכות בהמשך של הפרק, לא בהתחלה. אני רק רוצה שנקרא אותו, בסדר? הגמרא פה דנה, אני נמצא בקובץ שנקרא תפילת ערבית שלא בזמנה. אני אתחיל למספר את הקבצים, בסדר? ופה יש פסקה מהירושלמי בחכמור עמד חצות, בסדר? אז תראו את הדיון, ככה, נקרא אותו לרגע. רבי אסא בשם רבי יוחנן, הלכה כחכמים, שסוף זמן קריאת שמה הוא חצות. רבי אסא מפקד לחבריה, אם בעיתון מתעסקה באורייתא, כלומר, צריכים לעשות משמר, רוצים להיות עירים עד אחרי חצות, עתון קריאת שמה קודם חצות, ומתעסקין. ומה אתם תעשו? אתם תקרו קריאת שמה לפני חצות, ותמשיכו ללמוד. עכשיו תראו מה התגובה של הירושלמי. מילתי אמרה שההלכה כחכמים. קודם כל מוכח שההלכה שצריך סוף זמן קריאת שמה מתי הוא חצות. מילתי אמרה שאומר דברים אחר אמת ויציב. אני אסביר את המשפט הזה. במסורת ארץ ישראל זה ברור שהיו אומרים גם בלילה אמת ויציב. המסורת הבבלית שפתחתי בת השיעור, שאומרים ביום אמת ויציב ובלילה אמת ואמונה, ברור במקורות ארץ ישראל, מהירושלמי, וגם מהסידורים, אחד מהדברים שאני רוצה ככה להפגיש אתכם הלך הלימוד, זה עם סידורים ארץ ישראליים, מופיע בממת ויציב אחרי קריאת שמה של ערבית. אז מה מדייקים פה? שאחרי אמת ויציב של קריאת שמה של ערבית, מותר להמשיך לדבר. עם איזה דעה הם בעצם נאבקים? או כנגד איזה... שכשאתה גומר להגיד אמת ויציב בלילה, מה אתה אמור עכשיו לעשות? מה זה לא להגיד דברים? אתה אמור לישון, בסדר? אני מדלג טיפה, תראו את התיאור שיש כאן. מילתא אמרה שאין אומר דברים אחר, דילגתי כמה שורות, אני יודע, שאין אומר דברים אחר אמת ויציב, מילתא דרב שמואל בר נחמני אמר כן, דרב שמואל בר נחמני, כד אב הנחית לאיבורה, הוא הלך לאיבור שנה. אבא מקבל גבי רב יעקב גרוסה, okay? אז הם התארחו, הם היו ביחד, ותראו מה רבי זרע עושה. מתאמר בני קופיה, הוא היה מתחבא בין המיטות, למה הוא רצה ללמוד איך הרב הולך לישון, בסדר? תעשו לי טובה, אל תתכנסו לחדר שינה שלי, בסדר? אבל הוא התחבא בין המיטות לראות מה הרב עושה. עכשיו, פעם שמעתי את בנג'י לוין, ואין מי זה הרב בנג'י? הוא נכד של רב אריה לוין, הוא יהודי מלא חן, משהו, כן? אז הוא תיאר, הוא גדל בארצות הברית, אבא שלו הלך להיות רב בארצות הברית, אני מדבר איתכם בשנות ה-60, בסדר? יש לו איזה סבא מפורסם, רב אריה לוין, והוא הנכד האמריקאי, לא לו שום קשר, בא בארץ ללמוד תורה, והוא אומרים לו, אתה תישן עם הסבא באותו חדר. והוא מתרגש נורא, כאילו, מהמחשבה הזאת, שהוא יראה איך הסבא חי, כן, הסבא כבר היה אלמן. והוא, ככה הוא תיאר, שהוא כולו מחכה לראות איזה דברים נשגבים הוא יראה, והסבא מוריד את הקפוטה, ואתה יודעים מה הוא מגלה? הוא מגלה שאין לו בכלל חולצה, אלא שיש לו רק צברון, שהוא מוציא אותו מהקפוטה, כמו עניבה של בני עקיבא, בסדר? ושהולך בלי צברון. ואז הוא תיאר איך אנשים פעמים כל כך עניים, שלא הייתה להם חולצה. אז מה הם היו עושים? היו רק שמים צברון, וכשהוא היה נעשה שחור, אז מה הם היו עושים? הם היו הופכים אותו לכיוון השני, ורק אז מחפשים אותו, בסדר? אז זה כאילו האורות הגדולים שהוא גילה מרב אריה לוין, שהיהודי הולך עם גופייה, עם ציצית, ועם כפוטה וצברון מזויף, בסדר? אז הנה הוא הולך לראות מה הרב עושה, עכשיו תשמעו מה הוא מגלה, אוקיי? מה שמה, איך הווה קרי שמה, קרי וחוזר וקרי, אדם השקה מיני גוש נתי. שמים לב? מה הוא היה עושה? הוא היה קורא את שמה, וקורא את שמה, וקורא את שמה, כי הוא רצה להירדם מתוך מה? הוא רצה להירדם מתוך קריאת שמה. מה היא גם ההיגיון? מה הייתה עם מה? רב אחא ורב תחליפא חמוי בשם רב שמואל בר נחמן, ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. הדבר האחרון שאדם עושה, זה הוא אומר בלבבכם, על לבביך, הוא אומר קריאת שמה והולך לישון. כי תחשבו על חוויית הלילה שלהם, פתחתי בת השיעור. איך הם חווים את זה שהולכים לישון? זה כמו שאנחנו מדמיינים את רבי עקיבא שהולך למות על קידוש השם, נכון? כאילו אתה הולך לישון מתוך אמירת שמע ישראל, מילתא דרבי יהושע בן לוי פליגה, דרבי יהושע בן לוי קרי מזמורים בתורה, זה אותו רבי יהושע בן לוי של הבבלי, של קריאת שמע על המיטה, שמה הוא היה עושה? הוא היה אומר מזמורים, אז זה לא היה הדבר האחרון שהוא היה אומר, והתנאי, אין אומר דברים אחר אמת ויציב, פתר לה באמת ויציב של שחרית. בעצם מה עולה כאן? אחרי אמת ויציב של שחרית, לא אסור לדבר, יודעים למה? כי מה צריך לעשות? סמוך גולה לתפילה, אבל בערב אתה יכול, לפחות בואו נתיידד עם האווירה בדיון הזה בירושלמי. יש פה ממש דעה או דיון סביב עמדה שחושבת שקריאת שמע אמור להיות על המיטה ממש, לפני שאתה הולך לישון. נחזור עכשיו לגמרא בדף דלת עמוד ב'. הגמרא בדלת עמוד ב' מתארת דרמה שקריאת שמע עוזבת את המיטה, ולאיפה היא עוברת? לתחילת הערב. זה מה שהיא עושה. כשאתה חוזר מהשדה, אתה גמרת לעבוד, נגמר בלכתך בדרך, עכשיו אתה מתחיל נועל לילה, שעת תש, קראנו לזה בשיעור ביום רביעי, כן? אתה מתחיל ככה להיכנס ללא פעילות אנושית, התקנה, ככה מתואר בברית, התקנה הייתה זה הזמן המתאים להגיד קריאת שמע. מה קרה כאן? קריאת שמע הוא קדמה. שמים לב? זה כבר תחילת הערב. אם דיברנו קודם, בשוכבך זה חושך, אתה נכנס למיטה. מתי הזמנים שהם היו עושים את הפעוליות האלה שבא מן השדה? הוא לא היה בא בחושך המוחלט, אתה בא קצת לפני כן. כבר בברית הזאת יש צליל שאני מקדים. זה כאילו מטלטל את מה זה בשוכבך. בשוכבך מפסיק להיות לשכב על המיטה. מה בשוכבך הופך להיות? הופך להיות נועל ערב. נועל, נקרא לזה, אנשים שבאים הביתה ונכנסים לנכסיים קצרים והגופייה, בסדר? אתה מסתובב בנינוחות בבית, בסדר? זה הנועל, כן? כאילו, מה אתה שואל?
רש"י במשנה, הוא מדגיש ממש בצורה ברורה שזה רק בא מ... הוא אפילו
מביא
סיבה אחרת, את ההתמדה של קריאת שמע לתפילת 18 בערבית.
מצוין.
כדי שנגיד את זה מתוך כזה
וייב תורני
כזה.
מצוין.
הוא מדגיש שאנחנו לא
פתרנו
את הבלדם, הוא עדיין צריך
לקרוא
במיטה לפני
השינה
ואת
הפתם. מצוין. בוא ניגע בזה. עוד דבר שקרה, כשיש את הברייתא הזאת, אם הקדמתי את קריאת שמע מוקדם יותר, לתחילת הערב, ושמתי אותו בבית הכנסת, אז גם הצמדתי אותו למי? לערבית. זה אחד מהנושאים הגדולים שעלו בדיון של הראשונים, שקריאת שמע היו אומרים אותו בעצם בזמן ערבית, אבל מתי הזמן של ערבית? אני חוזר על השאלה, אם לערבית יש אותו זמן כמו לקריאת שמע, אולי אין לו אותו זמן, אולי ערבית מדבר שפה אחרת. אז אחד מהדיונים, מהצעירים של הדיונים הראשונים, זה האם זמן קריאת שמע וערבית, זה אותו זמן. כן. מעולה, כן? זה גם מצטרף לערבית, ומי עוד בא לעולם בדל אדם עוד בית? תראו כמה דברים קרו בדל אדם עוד בית. מי עוד בא לעולם בדל אדם עוד בית? קריאת שמע על המיטה. עושימו לב שבדל אדם עוד בית לא ויתרו על זה שתגיד קריאת שמע לפני שאתה הולך לישון, רק מה הרושם בדל אדם עוד בית? מי שלומד אותה, אם הוא הגיע לאמר רבי יהושע בן לוי, ויתור השורה אחת לפני הסוף. אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. ושום אין לוי חי במציאות, שאומרים פעמיים קריאת שמע על המיטה. מה הרושם בבבלי? שאיזה קריאת שמע יוצאים ידי חובה? בבית הכנסת. אז אולי נוותר על קריאת שמע על המיטה. אז פה בא לעולם קריאת שמע מסוג אחר לגמרי. תמשיך להגיד אותו על המיטה, אבל בתור מה? אמר רבי יוסי, מה יקרא? תראו, זה אותו פסוק שהירושלמי הביא מרבי יהושע בן לוי. זה אותו רבי יהושע בן לוי. ויגזו ואל תחטאו, אמרו בבבכם, אל משכבכם ודומו סלע. אמר רב נחמן, תלמיד חכם הוא אינו צריך. אתם יודעים למה? כי מה מטרת הקריאת שמע הזאת? להגן. אז מה מגן על תלמידי החכמים? הסברות של רב חיים, נכון? אמר אביי, תלמיד חכם, באי למימר, חד פסוקה ורחמה, גם בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. וזה, הקריאת שמע הזאת היא קריאת שמע שמגנה. זה, אתה הולך לישון, הלילה הוא מפחיד. אני כאילו יודע שדל אדם עוד בית עושה משהו, אבל כאילו אני חוזר. בין הרעיון שאתה אומר קריאת שמע כשאתה הולך לישון, לבין הרעיון שהקדימו את קריאת שמע לבית הכנסת, וכנראה אומרים אותו, מתי אומרים את הברכות לפי זה? בוא נראה את כל התהליך. מתי אומרים את הברכות לפי זה, לפי פשטות הבבלי בדלת עמוד ב'? מדברים שם סביחת גאולה לתפילה, רבי יוחנן. אז מתי אומרים את הברכות? בבית הכנסת. ב', מה הגמרא שם מעלה כשאלה? רגע, השכיבנו מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. למה הוא מפריע לסמיכת גאולה לתפילה? כי אומרים גאל ישראל, ואחרי זה במקום להגיד, אלוקינו אלוקי אבותינו, אז מה אתה אומר? אתה אומר השכיבנו, הגמרא שואלת את זה שם. מה הגמרא מתרצת? זה גאולה אריכתא, כן? במילים של סבי הרב סולובייצ'יק, סמיכת גאולה לתפילה, זה לא לסמוך את המילים גאל ישראל, אלא לסמוך את קריאת שמע וברכותיה לתפילת העמידה. השכיבנו הוא חלק מברכות קריאת שמע. אם הוא חלק מברכות קריאת שמע, הוא לא מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. אז הפשטות ניתאי, שהקריאת שמע עם הברכות וזה, הוא באמת הכנסת יוצא ידי חובה. מה קורה לקריאת שמע על המיטה? אתה כבר לא אומר אותה כדי לצאת ידי חובה. יצאת ידי חובה, כן? אתה אומר אותה כדי להגן עליך, ופה גם בא לעולם עוד ברכה שלא נזכרת בשום מקום בספרות התנאים, גם לא בספרות ארץ ישראל, היא נזכרת בבבלי בדף סמך, וזה ברכת המאפיל. מאיפה נולדה ברכת המאפיל? ברגע שהשכיבנו הופכת להיות ברכה של ברכות קריאת שמע, זה חלק מברכות קריאת שמע של בית הכנסת, אז קריאת שמע על המיטה, מה חסר לה? חסר לה ברכה שתתפקד כמו התפקיד של השכיבנו, שבעצם מה הברכה הזאת באה לבטא? אני חוזר לתחילת השיעור, את הפחד מהלילה, את הפחד שאני לא אקום בבוקר. בסדר? אולי אנחנו לא מספיק חיים בפחדים האלו. ברוך השם, זכינו שאנחנו חיים בעידן שהרפואה יותר טובה, שההגנה על הבתים יותר טובה, אבל... מה זה? יכול להיות, יכול להיות גם שאנחנו לא מפחדים להתעורר, נדליק את האור, כן? לא, כאילו, אנחנו פחות מפחדים, כאילו, אנחנו חיים, אבל תקשיבו לי ברכת המאפל. אולי אני לא אקום בבוקר. אולי זה המילים האחרונות שלי, כן? אולי אני אלך לישון ולא אקום, כן? כרגע לא משנה הסיבה, יבוא שודד, יבוא זה, אני אקבל את כיף לב. לא, כאילו, ברכת המאפ, כאילו, יש פה כמה חלקים של פאזל, שאפשר לראות אותם, אני חוזר, סליחה עוד פעם, אני לא יודע לתאריך לגמרי, אבל אפשר להרגיש את התהליך מקריאת שמע של שכיבה, של סוף היום. אני חוזר, הביטויים המובהקים זה רבי שמעון בן לוי, שהוא מתפלל ערבית לפני קריאת שמע. זה הקריאת שמע שלו נאמרת עם הברכות, לפי רבי שמעון בן לוי, קריאת שמע עם הברכות היא קריאת שמע למיטה. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, לא, לפי רבי יוחנן, קריאת שמע עם הברכות היא בבית הכנסת. עכשיו, ניתאי, אתה שואל אותי למה הבבלי מציג את זה באופן הזה? כי קריאת שמע, שנאמרת עם ברכות, היא קריאת שמע, שמה נחשוב עליה? שהיא הקריאת שמע, נכון? בוא נחשוב עליה ככה.
זה מה להשאיר את האחד במיטה? כאילו, שהחליטו מה, שזה גול אתכם.
למה להשאיר על המיטה?
למה להתעקש ואז למצוא לראות איזו דקה אחרת?
שאלה טובה. מה אתה חושב?
נראה לי שיש יסוד שונה בקריאת שמע. קריאת שמע היא משהו שהרבה יותר... זה כאילו מין...
דעתו בשומן לוי, זה דעתו.
מתחילת היום, לפני שאתה מתחיל להתאפס על עצמך, ומתוך התודעה המחושבת, אתה מין אמירה שהכל הוא לשם השם, וכזה מין להשליך את ה... כאילו להיכנס לאיזשהו סטטוס, והתפילה היא הכל קונקרטית, זה לבקש בקשות, להתפלל על משהו מסוים. אז כאילו, גיוני שגם אם לקחו את קריאת שמע ושמו אותם לתפילה, עדיין רוצים להרוויח שלפני שאתה הולך לישון, אם אפשר, גם אם זה לא מקובל חתית, שלך את השלב הזה שאתה עוצר, לפני שאתה הולך לישון ואתה כבר לא מרוכז, אתה אומר שמע ישראל ונרדם ככה.
כן, תראה, כאילו אם אני חושב על הקריאת שמע שנשארה על המיטה, קודם כל, אני באמת חושב שזה הזמן הכי מתאים להגיד את זה. בוא נראה את שתי התפיסות. קודם כל, אני חוזר לאמורה, שהוא יגיד קריאת שמע, שהוא ירדם. אם אני באמת ברכת המאפל אומר, אני מפחד לא לקום בבוקר, איך אני רוצה לגמור את החיים שלי? להגיד קריאת שמע. היום רוב האנשים גומרים את החיים עם צינורית בתוך האף, כן, לא, כאילו, לא, הם לא מסוגלים, אבל אתה ליד מיטה של אדם שהולך למות, אומרים קריאת שמע, נכון? אז אתה אומר קריאת שמע, בית, זה פסוקי הגנה. כאילו, אני לא אוהב את הסיפורים האלו, ואני אספר את זה, בסדר, בכל זאת. תבינו גם למה אני לא אוהב את הסיפור הזה. מספרים שיש איזו מסורת בתוך בית הרב בוולוז'ין, שאם אתה נמצא בצרה, ואתה תייחד את שם השם לגמרי, אז יציל אותך מהצרה. גם אצלנו יש מי סלח כאלה, אתם רואים? אומרים על הרב מבריסק, הרב מבריסק היה בוורשה כשפרצה מלחמת העולם השנייה, והוא איכשהו יצא משם, ומספרים שהוא בדרך, שהוא בורח, הוא פוגש חיילים גרמנים שרוצים לעצור אותו, והוא עושה את הייחודים של חיים מבולוז'ין, והוא ניצל. אני ממש לא אוהב את הסיפורים האלו, בסדר? יש 6 מיליון אנשים שלא עשו ייחודים, או כן עשו ייחודים, וזה לא הציל אותם, כן? אני לא אוהב אותם. אבל אני מדבר כרגע על מי שמספר את הסיפור, סוף, סליחה, זה הייתי אני. זה רק אומר, כאילו, זה מגן עליך, ייחוד השם, כאילו אתה שם הצידה את כל השטויות, את כל ה... אתה מתמקד, כן? אז כאילו הם השאירו את זה בלילה, בסדר, זה התאים להם. ומצד שני, מה קורה אם קריאת שמע נשאר על המיטה? אולי חלק גדול מהאנשים, מה קורה להם כאמור? הם לא היו אומרים קריאת שמע. אז בתוך הסיפור הזה, אני מסכם, מתחבא השאלה איפה להגיד קריאת שמע. אתה הולך לישון בתחילת הערב. חלק מהתפילה, לא חלק מהתפילה. בתוך זה נמצא שהלילה קיבל שתי קריאות שמע. קריאת שמע על המיטה, קריאת שמע בבית הכנסת. בתוך זה מגיע, עולה בשאלת מה זה השכיבנו, מה זה ברכות קריאת שמע. כל כך הרבה דברים התקפלו פה. שני התלמודים יודעים שיש פעמיים קריאת שמע. גם התלמוד הירושלמי יודע שיש פעמיים קריאת שמע, נכון? רק מה, ניתאי, מה ההבדל בין הבבלי והירושלמי? מי שקרא בבלי דלת עמוד ב', אז מה הוא חושב? שקריאת שמע יקר הוא בית הכנסת, ועל המיטה זה להגן. ומי שלומד ירושלמי, אז מה הוא יודע? זה מה שרשי ידע לצטט. הוא ידע לומר שהקריאת שמע העיקרית היא בלילה, ולא קריאת שמע בית הכנסת. ובלשון הירושלמי, אני פשוט קורא את זה, הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו, אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? אמר רבי יוסי, קוראים אותה בית הכנסת, שהוא יצאת ידי חובתו. אז לפי הירושלמי, מתי ממשיכים לצאת ידי חובת קריאת שמע? על המיטה. בין היתר כתוב, כי זה לפני הזמן. אז אני חוזר לפרדוקס של הברייתא בדלת עמוד ב'. אם בשוח בך נקבע לפי מה? לפי צאת הכוכבים, חושך מוחלט. צאת הכוכבים זה חושך. אז יש להניח שאחרי התפילה, אנשים לא ירצו להתפלל עם צאת הכוכבים ולצאת החוצה כשבחוץ חושך מוחלט, כן? תחשבו רגע על נר חנוכה, שתכלה רגל מן השוק. כמה זמן זה לפי העריף והרמב״ם?
חצי שעה.
נכון? לא יותר מדי זמן, בסדר? מה קורה ברגע שחושך מוחלט בחוץ? אף אחד לא הולך ברחוב. הפסקת חשמל, כשאין את התאורת רחוב, אנשים לא הולכים ברחוב, כן? נכון, נשאל? לא הולכים ברחוב, כן? אז בוא נבין את הפרדוקס, ניתאי. ניתאי, אתה מבין את הפרדוקס? אמרו לך, תגיד קריאת שמע בתחילת הערב, אבל מתי אתה הולך לבית הכנסת? מתי אתה בהגדרה הולך? כשעוד יש אור בחוץ. בסדר, קצת אור, אבל... אז יוצא שבית הכנסת קיבל את קריאת שמע, והוא בהגדרה, הוא תמיד מה? הוא תמיד מוקדם מדי. אתם איתי? זה ממש פרדוקס, והירושלמי ככה רואה את זה. הירושלמי כאילו אומר, הקדימו לי את קריאת שמע לבית הכנסת, הוא מכיר את זה הירושלמי. אבל האמת, זה לפני הזמן. אז למה אתה אומר את זה? אז יש לירושלמי משפט שעליה, אני לא בטוח שלי לא ברור מתוך הירושלמי איך באמת צריך לקרוא אותו. אולי ראיתם בראשונים, היו פה שתי גישות שונות לגמרי, איך לקרוא. והירושלמי אומר, זה כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה. במילים אחרות, קריאת שמע נאמר בבית הכנסת, לא כדי לקיים מצוות קריאת שמע, זה לא בשוכבך, אלא בתור מה זה נאמר? זה נאמר בתור הכנה לתפילה. זה נאמר כחלק מהתפילה.
למה בצורה כל כך תאונה? אם כבר מכניס משהו כדי
להכין
התפילה, למה שכל כך מבלבל?
שאלה מצוינת. או במילים אחרות, אם יש ראשונים, רבינו תם יגיד את זה, שהיו אומרים את זה כמו שאומרים לפני מנחה אשרי, רוצו להגיד פרק, והוא אומר, היו אומרים רק קריאת שמע בלי הברכות. ככה הוא מסביר את הירושלמי. היו אומרים רק קריאת שמע בלי הברכות. כן? אז למה לבחור קריאת שמע? לשם מה? כאילו, עוד בשפה בבבלי, אני רוצה לחזור לשפה של דלת עמוד ב' בבבלי, אמרו, בזה תקיים מצוות קריאת שמע. זה מה שהבבלי מנסה להגיד. בזה תקיים מצוות קריאת שמע. אתם איתי? וואלה, זה כן הבנתי. למה בחרו בקריאת שמע? בעצם הבבלי אומר, זה נקרא בשוך בך. אבל הירושלמי, ברור ממנה, הירושלמי אומר, זה מוקדם מדי, זה לא משוך בך. אז למה לבחור בו? כן? יש סבורים, רש"י ודאי חשב, שהכוונה שקוראים בבית הכנסת עם... עם הברכות, כן? אבל למה לבחור, להגיד עם הברכות, לפני הזמן? כלומר, הירושלמי הזה, הירושלמי פליאה, מה שלא יהיה. אבל זה ברור, אם אני שם אחד יד השני, שני התלמידים מכירים את כפל קריאות השמע, הם שניהם מכירים את שאלת, אז מתי הזמן? הבבלי נראה ממנו בקריאת שמע של בית הכנסת, ולירושלמי נראה ממנו שבית הכנסת זה מוקדם מדי. מה שהרעבן בעצם מנסה לעשות, כשהוא בא חזרה לגמרא בבית עמוד ב', בשונה הרב איגון, שאומר, אם כולם מדברים בזמני יום ולילה, או לאחר יותר לתוך הלילה, מה מנסה הרעבן לעשות? להקדים. בסדר? הרעבן אומר, הזמנים האלה מקדימים. כן? הם מקדימים. הם בעצם מאפשרים להגיד לפני כן, בגלל שמה הם לוקחים בחשבון? את השיקולים של דלת עמוד ב'. רב איגון לא הכניס את השיקולים של דלת עמוד ב', הרעבן מכניס מאוד מאוד חזק את השיקול הזה. עכשיו לקחת בחשבון דבר מאוד פשוט שלומדים את הרעבן. מה היה קו הרוחב של הרעבן, אתם יודעים? מגנצה, גרמניה, יוקנו לי איזה קו רוחב טוב. מבחינת קו רוחב בכדור הארץ, בגיאוגרפיה. עכשיו אנחנו לומדים גיאוגרפיה לשתי דקות. 40 פלוס, נדמה לי 48, אני לא בטוח, תוכלו לבדוק אחרי זה בגוגל. מה זה אומר כמובן על זמני, על זמן השקיעה, ובעיקר על זמן ההתארכות של בין השמשות. ככל שקו הרוחב שלך הוא עולה, אז מה קורה לזמן בין השמשות? הוא מתארך, בסדר? כאילו עד שיהיה חושך ייקח יותר זמן, אתם איתי? כאילו אם בארץ, בוא נהיה גלויי לב, עד שיהיה חושך בחוץ, ייקח כ-35-40 דקות. מוזמנים לצפות, בסדר? וככל שאתה עולה בקו הרוחב, זה ייקח יותר זמן. בסדר? זה לא מגיע בשום מקום ל-70 ומשהו דקות שרבנו תם, אבל זה מגיע, זה יכול להגיע לשעה, כן? זה מתארך, כן? רב תמיר סיפר לי בסדר, אני מניח שהוא יספר את זה מחר בשיעור, אז נשאיר לו את הסיפור המלא, אבל כשהוא בשליחות בסנט פטרסבורג, שהוא השליחות המפורסמת שלו, שהוא בן 20 ומשהו, אז הוא אומר, הוא התקשר לאבא שלי לשאול, מה אני עושה עם קריאת שמע, שבת, הבדלה, צומות, כי בקו הרוחב של סנט פטרסבורג, השמש שוקעת, אבל תמיד יש אור. בסדר? כאילו, אין אף פעם חושך. אז מה עושים? אז נשאיר לו את הסיפור, בסדר? אבל אני רק אגיד, צריך לקחת בחשבון שהרעבן עומד מול הסוגיה, הוא גם רואה את דלת עמוד ב' מול העיניים. בעצם דלת עמוד ב' אומר, זה לפני שתיכנס למיטה. זה בעצם מה שהוא אומר. וזה כאילו צריך לפי הבבלי למצוא זמן שיקרה בשוך בך, ועוד לא נכנסת למיטה. וגם צריך לקחת בחשבון שמבחינת הרעבן, אנשים היו, בניגוד תיארתי קודם, שסוחתי כמו לימון את שעות האור בארץ ישראל. היממה הכי ארוכה בארץ ישראל, היום הכי ארוך, מה הוא הולך להיות? יום של כ-14 שעות. בסדר? ואז מה יקרה? יהיה חושך. בסדר? תחשבו, השקיעה הכי מאוחרת שיש לנו בשעון קיץ, 7:50. בסדר? הזריחה הכי מוקדמת, 5 ומשהו. בסדר? אם זה היה בשעון, לא משנה שעון חורף או קיץ, אז 14 שעות בערך. בגרמניה זה לא ככה. היום מאוד מאוד ארוך, הלילה, הם היו, כל מי שלמד את המקורות יודע שהם היו בלי תורת רחוב, עם יממות ארוכות, ולכן כאילו הרעבן בא לומר, הזמנים באים להקדים. מבחינה למדנית, גם הרעבן מנתק את הזמנים, ממה הוא מנתק אותם? מהחילופי יום ולילה האסטרונומיים. אתם איתי? הוא מנתק אותם. אבל הוא מנתק אותם לכיוון ההפוך מרב איגון. איך הוא מנתק אותם? אז בואו נראה עכשיו את הטבלה, בסדר? וזה נשלים את החטיבה הזאת. בסדר? תראו מה הוא טוען. הוא טוען המשנה שמדברת על צאת הכוכבים, מעניין אותה רק מה שהוא קורא, פרמטר אחד. מה הפרמטר הזה? שכיבה. לכת למיטה. מתי אתה הולך למיטה? כשהוא חושך. בסדר? אז לכן מה מעניין את המשנה? חושך. אבל משעה שקדש היום, תראו איך הוא שונה פה מרב איגון. רב איגון אמר משעה שקדש היום זה שקיעה, ותראו מה אומר הרעבן, שעה קודם הלילה שמוסיפים מחול על הקודש לסבר, כי איך דמיין קדושת שבת אבי קלה עניין קריאת שמה. שימו לב, הוא אומר, זה לא שקיעה, זה לפני כן, כי איזה מושג יש לו? תוספת שבת. עכשיו אני לא יכול לפתוח הכל בשיעור אחד, אבל ממש בקצרה. תוספת שבת זה מושג בעייתי, חבל על הזמן. מה בעצם הבעייתיות בתוספת שבת? אם עוד לא שבת, למה אתה הופך אותו לשבת? לא? שאלה מובנת? באמת תדעו לכם שברמב״ם אין תוספת שבת. יודעים את זה? אין. זה יום שישי, זה יום שישי, זה שבת, זה שבת. אתה לא צריך להוסיף, כן? המושג של תוספת שבת מאוד מאוד נפוץ אצל בעלי התוספות. כתב איזה מאמר מעניין ויפה ישראל תשמע, ואתם אולי עכשיו מתחילים להבין את הרקע לתוספת שבת. למה הם זקוקים לרעיון שאתה יכול להפוך את יום שישי לשבת? כי השבת נכנסת ב-10 בלילה, אבל מי הולך לישון ב-10 בלילה? כאילו, תשמע חושב שיש קשר ברור בין שני הדברים, כאילו, זה כמעט אותו נושא. דיינו, ישראל תשמע, זה מאוד מעניין. היה חוקר תלמוד שקראו לו פרופסור תשמע. אני זכיתי להכיר אותו. לא, זה לא יאומן, כמו פרופסור קמש מלן. השם שלו היה תומשוב, והוא עברת את תומשוב לתשמע. אבל זה חבל הזמן, נכון? פרופסור, הוא היה מלומד גדול, הוא היה גם בעל חסד, כאילו מה אני מתכוון? הוא היה חולק את הידיעות שלו עם כולם. כאילו, יש חוקרים, אני פגשתי כמה מורים כאלה, ששומרים לעצמם את מה שהם יודעים. פרופסור תשמע היה מחולק את כל ידיעותיו בנדיבות עם כולם, ויש לו הרבה מאמרים שהוא כתב אותם על ההלכה באשכנז הקדומה ותקופת הראשונים, ואחד מהמאמרים שלו זה התוספת שבת, אני חושב שמאמר די משכנע. תוספת שבת הוא מושג שהוא מתנפח במקום שבו מנסים להכניס את השבת לפני הזמן. כאילו הרמב״ם שחי בקהיר, אין לו כל כך בעיה עם שבת. בסדר? אין לו בעיה, בסדר? שבת נכנסת, שהשמש שוקעת, בסדר? אבל יש כנראה איזה שוקע, שתשים לזה גם לדבר עם קריאת שמע. מבחינתו, להגיד קדש היום, רב איגון אומר, זה שקיעה, נשקע, שמש חדל מהעבודה, זה מדבר בזמני יום ולילה. מבחינת הרעבן, קדש היום, מדבר באיזו שפה, שמה אתה תוכל לעשות? שתוכל להפוך את יום שישי לשבת, אז אתה יכול חלק מיום שישי גם להגיד בו כבר קריאת שמה. כלומר, שעה סבר כי איך היא עניין קדושת שבת, אבי כלילה, ועניין קריאת שמה גם כן. ואז תראו את המשפט שהוא משתמש בו, תרתי ביי, איך השיטה הזאת עובדת? צריך זמן שכיבה, ומה עוד צריך? זמן אכילה. בעצם הרעיון הבולט בדברי הרעבן, הרעבן אומר שמה שמגדיר את בשוך בך, את תחילת הערב, וזו הגדרה, זה לא סימן. אני רוצה לחזור לשאלה, האם כשאמרו את כל הדברים האלה זה סימן או סיבה? הוא אומר, היות ויש תקנה שאסור לקרוא, לאכול ארוחת ערב, אלא אם כן אכלת קודם, אלא אם כן קודם קראת קריאת שמע, אז כשאתה בא לאכול ארוחת ערב, הגיע זמן קריאת שמע. אתם איתי? כמובן, זה מאוד מאוד בעייתי. כי לכאורה, אם אתה אוכל ארוחת ערב כשעדיין אור בחוץ, ועוד לא הגיע זמן קריאת שמע, אז מה לכאורה הייתי צריך להגיד? שלא אסרו עליך מה לעשות? לאכול, בלי להגיד קריאת שמע. אז שמים לב לטיעון המעגלי, הוא בא ואומר ככה. היות ויש ברייתא שאומרת שאסור לאדם להיכנס הביתה ולאכול כשהוא בא מעבודה, כי אולי הוא ירדם ולא יקרא קריאת שמע, אז לכן אסור לך לאכול, אז לכן מה אתה חייב לעשות? לקרוא קריאת שמע עכשיו, אז הגיע הזמן שקריאת שמע. יכול להיות שאם אתה אוכל מבעוד יום, כשאני אוכל אתכם ארוחת צהריים עוד רבע שעה, בסדר? 20 דקות, בסדר? תנו לי לגמור. נגיד, אסור לאכול ארוחת צהריים, אני כן תקרא קריאת שמע? לא, כי זה ארוחת צהריים, כן? ואם אני אחליט לאכול ארוחת ערב בארבע אחרי צהריים, ואני אומר, יותר לא אוכל עכשיו, אז מה, אז אסור לי, אז אני חייב לקרוא קריאת שמע קודם. כאילו, אם עוד לא לילה, עוד לא... אבל הרעבן, כאילו, אם נקשיב לרעבן, הרעבן אומר, כשאמרו בשוך בך, ודיברו על בשעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן, בשעה כהנים, מה שהם בעצם אמרו, לא מדברים בכלל על יום ולילה אסטרונומיים, זה לא מעניין אותנו. על מה אנחנו מדברים? על הברייתא בדף ד', שהברייתא בדף ד' אמרה שחכמים אמרו שאדם בא מן השדה, נכנס לבית הכנסת ואז אוכל פיתו ומברך, וכל העובר הדברי חכמים חייב מיתה. חכמים אמרו, כשחברה מחליטה שהגיע ערב שלה, שהגיע ארוחת ערב שלה, זה הדינר האמריקאי, כן, שמסמל את הערב, וזה זמן קריאת שמע. הרי בחוץ יש שמש, אז מה אכפת לי? אנחנו, בעצם, תחשבו על החוויה שלנו, שחיים על פי השעון המכני. לא מעניין אותנו שעת ארוחת ערב לפי שעת יש אור בחוץ או לא, נכון? שבע בערב. מתי אוכלים פה? שבע ורבע?
שבע וחצי,
וואו, אוקיי. בגוש היינו אוכלים בשבע ורבע. לא, הערבית בשבע ורבע. בשבע וחצי, איזה ארוחת ערב. בסדר? זה, זה, זה הזמן, מעניין אותי, הרעבן אומר אותו דבר, החלטנו שדי, מכניסים את השבת, אוכלים ארוחת ערב, זה בשוח בך. לדעת הרעבן יכול להיות אור בחוץ, וזה יקרה זמן שכיבה, הוא צריך לעשות שני דברים, א', לנתק אותנו מזמני יום ולילה, וב' לקבל, וזה בעצם הקו המרכזי שהוא הולך בו, שמה זה בשוח בך? זה לא הזמן שינה, אלא מה זה בשוח בך? evening, ערב. אתם איתי?
של רוב בני אדם.
כן. ומה מגדיר ערב? ערב לא מוגדר לפי מיטות ופיג'מה, ערב מוגדר לפי מה? פעילות ערב. בעצם לא לעבוד. לחזור הביתה ולהיכנס למוד שעתש. זה לפי הרעבן. בסדר? המתח הזה בין הצעירים, בסדר? הוא מה שמניע כמעט את כל הדיון שהתרשמתי שעיינתם בו. זה נכון? מה, זה מתחיל מרב איגון, עובר דרך כולם, שבתקופת הראשונים, מה הייתה המציאות שהם בעצם כולם הכירו? מה המציאות שהם הכירו? שהיו בקהילות, המניין של מייריב היה מתפלל לפני הזמן.
היה ככה בקהילות
בחול. מה זה?
ככה בקהילות בחול, מתפלים מנחה ומצבידים גם
היום, זה מרבית. כן. הספרדים ככה עושים. לא רק בצומות, אני המון בתי כנסת ספרדים שנכנסתי להתפלל בהם, מנחה ומיד מיירב, מיד מיירב, לא אכפת להם ועבר מזמן בין השמשות, כי לא משנה, אחותני עליו השלום גר בנתניה, עליהם בית כנסת במלון העונות, כל הקיץ הם ושש וחצי היו מתפעלים מנחה ומקבלים שבת, עוד פעם, זה התאים לשעון המכני שלהם, בסדר? שש וחצי זה זמן הגיוני להתפעל מיירב ולכת לכל ארוחת ערב, אצלנו כל זמן זה זז וכו', אבל המציאות שהראשונים חיו בה, בוא נגדיר כאילו מה עמד מוחי הדיון, המציאות שהם חיו בה הייתה מציאות שבה הם היו נוהגים להתפלל תפילת ערבית מבעוד יום, ואחר כך הם לא היו קוראים קריאת שמע עוד פעם, ומה בעצם השאלה שדנים בה כולם? איך מסבירים את זה? או חלקם, במקום לשאול איך מסבירים את זה, שואלים אחרת, לא איך מסבירים אותם, הם המרצים, זה לא... אלא מה התלמיד חכם צריך לעשות, בסדר? אני לא רוצה לא לנתק אתכם, זו הייתה חוויית חיים בשבילי, גדלתי בבית כזה שבריסקרים, שכל דבר עושים קצת אחרת מכולם, ואחד מהשאלות תמיד היו, איך אתה מסתדר עם זה שכולם עושים לא כמוך, כן? גם דרך אגב אמרו תמיד להזכיר את זה שאתה לא כמו כולם, כי לא לימדו אותנו להפגין, אבל חלק מהראשונים, עכשיו מי שיסתכל במאמר של יעקב כץ, הוא גם סוקר את כל הדיונים, הוא היה היסטוריון, גישה סוציולוגית, אותו נורא נורא מעניין השאלה הזאת הסוציולוגית, שאני לא אכנס עליה פה, מי שרוצה שיקרא את המאמר, ואם ירצה לשוחח איתי מוזמן, אותו נורא מעניין השאלה של איך בעלי ההלכה מתמודדים עם פער בין ההלכה הנורמטיבית, איך שהם מבינים אותה, לבין מה שבפועל אנשים עושים, כאילו זה כאילו הציר של המאמר שלו, אבל בגדול, אפשר לראות מאוד חזק בתגובות, ואני רוצה לחלץ איתכם את התובנות הלמדניות. יש כאלו שיגידו לעצמם, הציבור לא בסדר. ואני עכשיו מדבר עם התלמיד חוכם, איך התלמיד חוכם יסתדר בתוך זה. לבין אלו שינסו להסביר איך גם כל הציבור הוא בסדר. בגדול, הטענה של קצי, שהחכמים באזור התרבות של ארצות האסלאם, רב איגון, חכמים בספרד, הם ברובם יחשבו שההלכה נמסרת איפה? בספרים, בבית המדרש. ואם פסקתי צאת הכוכבים, זה הזמן שקריאת שמע. וכל מי שמתפלל לפני כן, הוא לא בסדר, לא ינסו להסביר למה זה בסדר, רק יציעו לתלמיד חכם איך להסתדר. יציעו לו פטנטים, ויש פה המון המון הצעות ורעיונות, אז מה תעשה, כן? לעומת זאת החכמים בצרפת, בגרמניה, הם יותר עסוקים להסביר איך כולם בסדר. הייתה להם תפיסה שהמסורת עוברת לא רק בספרים, המסורת עוברת גם בבית אבא. היא עוברת בניהוג של ההלכה, איך שנוהגים אותו. מבחינתם, כתב על זה אחרי זה המון דודי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, שהוא תלמיד של פרופסור קץ, כתב המון בספרים שלו איך בגרמניה הייתה תפיסה של קהילות הקודש שעלו על המוקד, ושהם חיו חיים קדושים, מבחינתם, סתירה בין המנהג לבין גמרא, זה כמו סתירה בין שתי גמרות. צריך ליישב את זה, אבל הם כאילו מצדיקים את כולם. זה עכשיו, אם... מה זה?
אגב, הגמרא מתמודדת בהרבה מקומות, זה נשמע יותר רגמי.
אני כרגע לא... אין לי תמונה ברורה בראש, אבל...
מה אומרת פוק חזק, למשל, והרבה פעמים היא בתור קשייה לנדים זה אומר, והיה במחוזה ככה וככה וככה.
מה שאני זוכר, הפוק חזה וזיכרון שלי, זה כשלא יודעים מה לעשות, אומרים בוא נראה מה הם עושים. פה אני מדבר על משהו אחר. הרמב״ם והריף פוסקים, צאת הכוכבים. יש עוד כל הדעות בבית עבוד בית, בסדר? כל הסברות להסביר אותם. תכלס, המשנה אומרת, צאת הכוהנים. צאת הכוכבים, זאת ההלכה, זה לא מפתיע. הבעיה היא שאף אחד לא עושה ככה, הם כולם היו קוראים לפני כן, כן? פה לא שייך פוק חזה, אני לא זוכר, אבל אם תביא לי דוגמאות, אני אשמח לנסות לחשוב על זה. ולגדול, יש פה בראשונים, זה משהו אחד שחוצה אותם. שאלה השנייה שחוצה כמעט את כולם, זה מה עושה, באיזה קריאת שמה באמת יוצאים ידי חובה? אם יוצאים ידי חובה בקריאת שמה של בית הכנסת, או בקריאת שמה של שעל המיטה, בסדר? בואו נעשה ככה לגייץ את זה מהר, בסדר, אתם איתי? אוקיי, רב אייגון, אני לא מביא אותו כרגע, נשאיר אותו בנפרד. רב אייגון אומר, לא יוצא מדי חובה כל האנשים האלה. פספסו, קראו לפני הזמן. מה אתה תעשה? בוא נדבר כרגע על אלה שחושבים שיוצאים מדי חובה. אז בא רשי, ומה רשי אומר לנו? מה בעצם רשי עושה? מה בעצם הפעולה הפרשנית? הוא לוקח את המודל של הירושלמי ושם אותו בתוך הבבלי. בסדר? יש רק שאלה אחת, האם באמת זה אפשרי לעשות את זה? מה בעצם השאלה שאני שואל? המודל שרשי מכיר זה, היו קוראים קריאת שמע עם כל הברכות בבית הכנסת לפני הזמן, מה רשי באמת חושב? לא יוצאים ידי חובה. אז, אבל יוצאים ידי חובה בקריאת שמע על המיטה. מה שתי השאלות הבולטות סביב הרשי הזה? א' זה הברכות, ומה השאלה השנייה? זה רק פרשה אחת. אתם איתי? למה אני אומר אולי זה לא היה המודל של הירושלמי? כי לא ברור על מה הירושלמי דיבר, נכון? אולי הירושלמי באמת חשב שמדובר שאמרו את הברכות אחר כך, אוקיי? אז זה לא כך פשוט שרשי לקח, אבל רשי אימץ את תבנית החשיבה של הירושלמי, שהקריאת שמע השנייה היא העיקרית, ובעצם החידושים הגדולים שיוצאים משיטת רשי זה שדי לצאת בברכה אחת, סליחה, הברכות נאמרות מקודם, ושאתה אומר פרשה אחת, נכון? איך נסביר את רש"י מול ההתקפות של תוספות, ששאלו את שתי השאלות, מה קרה לשלושת הפרשיות, מה קרה לברכות, מה נראה לכם? ואיך לדעתך, איך נסביר את שיטת רש"י? כאילו... אתה חושב על הרבה נוגר שם אור הגולה, כן? כלומר, מתברר שהמודל הזה כבר לפני רשי כבר נמצא אצל רבי נוגר שם שקודם לרשי, נכון? שלפעמים אני עושה פעולה פעמיים ואני אברך על הפעם נכון, גם שם אני אומר יפה, גם שם אני אומר לא ברור שזה ההסבר הפשוט בגמרא בפסחים, אבל הם חושבים פה על גמרא בפסחים שאם אדם אוכל חסה, חזרת לקרפס ולמרור, מתי הוא מברך את ברכת המרור? על הפעם הראשונה, לא על הפעם השנייה. כלומר, שזה קרפס. יש איזו שיטה אשכנזית שמפרש את הגמרא, שמתעושה אותה פעולה פעמיים, תברך על הראשונה, למרות שאתה יוצא ידי חובה בשנייה. כלומר, לפי הדעה הזאת, הברכות על הראשונה בעצם הולכות על ה... אבל עדיין, אני שואל את השאלה, כשאתה מתפלל את הקריאת שמע בפעם הראשונה, אם לא עשית כלום, אז אולי זה ברכה לבטלה. כלומר, המודל הזה לכאורה, הוא כשיש משהו בפעם הראשונה, אבל אם אין כלום בפעם הראשונה, אז זה לא כך פשוט, כן? אז בואו נתקדם פשוט, נראה את הכיוונים שבחרו אלה שאחרי רש"י, יעזור קצת לחדד איך להבין את רש"י.
בגלל שזה ברכה מספק, אז אפשר לחזור, היה לתת לעשות רע שמפרו תורתך, יש כל מיני
נכון. אמת, אמת. כלומר, קודם כל ברור שרשי לבד לא היה מעצב ככה. כלומר, רשי תקוע. זה נוהג. את הנוהג הבנו את ההיגיון. זה כמו החותן שלי והקהילה שלו. בסדר? ההיגיון הוא מתפלל ערבית שעוד אין חושך בחוץ. ואז הולכים הביתה. תהיה בבית, בחושך, נכון? כאילו, זה מלכוד שאי אפשר כמעט לצאת ממנו. אמרת לי לקרוא קריאת שמע בבית הכנסת. אבל לא סיפקת לי תאורת רחוב, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני, ואמרת לי שהזמן רוצה את הכוכבים, כאילו, מה אני אמור לעשות? רשי חי במלכודת. עדיין אנחנו צריכים שיהיה איזה היגיון פנים הלכתי. אז הם עברים הכי פשוט לתוספות. מחלוקת רבינו תם וערי. יש פה אצל ערי משהו מאוד מינורי, שהוא בעצם אומר אותו כתגובה לצמצם את הדרמה שעשה רבינו תם. שהיא דרמה שאי אפשר לתאר אותה, וערי כאילו שם ברקסים. אבל ערי בעצם, מה ערי בעצם טוען? וזה גם הוא חולק. ערי ורבינו תם חולקים על רשי שניהם, בזה ששניהם חושבים שבאיזה קריאת שמה יוצאים ידי חובה? של בית הכנסת, וכבר הגיע הזמן. בעצם הם מכריזים שהזמן הוא לפני צאת הכוכבים. איך ארי עושה את זה? הוא עוזב את הדעה של צאת הכוכבים, ומה ארי עושה? בוחר איזה דעה? אחת מהדעות בגמרא בעמוד ב', שכמו הראב"ן, מה הוא חושב? שהזמנים האלה הם, הם קודמים לצאת הכוכבים. אתם איתי? הם קודמים לצאת הכוכבים. בסדר, אתם איתי? זה מה שבעצם ארי אומר, לא פסקנו כמו המשנה, פסקנו כמו אחת מהדעות בברייתא. למה אתה יכול להגיד קריאת שמע וברכותיה? מאיזה סיבה? כי כבר הגיע הזמן. בסדר? הסברנו כבר את ההיגיון. אבל רבנו תם עשה פה דרמה אמיתית. מה רבנו תם עושה? מקווה שכעסתם עליו קצת שהוא עשה את זה. רבנו תם אומר, אתם יודעים בכלל מתי הזמן של קריאת שמע של ערבית? זה בכלל לא צאת הכוכבים, זה גם לא אחד מהדעות בגמרא בבית עמוד בית. יודעים איפה זה, הזמן הזה נמצא? בגמרא, בפרק רביעי, חודש תמוז, בסדר? תחזיקו מעמד איתי? כן. חודש תמוז, יש שם, אז רב יהודה אומר שזמן המנחה הוא עד מתי? עד פלג המנחה, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, ומהגמרא משמע בדף חף זין שבאותו זמן גם מתחיל זמן ערבית. אז כמו שזמן ערבית הוא פלג המנחה, אז מתי זמן קריאת שמע מתחיל? מפלג המנחה. זה הדרמה שעושה אותה רבנו תם. פלג המנחה, סבבה.
למה אנחנו
אז זה צריך לשאול בסוגיה שם בחף זין עמוד א', בסדר? תחזיק מעמד עד חודש תמוז, אני מקווה שנעסוק בזה. כן, בגמרא שם משמע שלפי רבי יהודה, יכולת לפרש במשנה שזמן מנחה נגמר בפלאג, ואחרי זה יש זמן שאי אפשר להתפלל לא מנחה ולא ערבית. אז זה תלוי בשאלה מאוד פשוטה. תראו, כל הדרמה שרבנו תם פה, היא בעצם, היא שואלת שאלה מאוד פשוטה, אני אתן שתי הצעות הסבר לרבנו תם. איך להבין דין פלאג? האם דין פלאג זה דין מיוחד בזמני תפילות מהסיבה הפשוטה שהוא קשור בזמני הקורבנות, וזמן תמיד של בין הארבעים היה עד פלאג המנחה, אז לכן מנחה הוא עד פלאג המנחה. אבל אם זה ככה, אתה צודק, למה שאי אפשר לפעל ערבית מיד אחרי זה? או האם פלאג הוא לא דין שקשור בזמני התפילות, אלא הוא שיטה שיש לה תפיסה בחילופי יום, יום ולילה. תשאלו אותי למה הכוונה, כאילו לפי זה יוצא שבפלג המנחה אני אומר בעצם הגיע הערב. אבל השמש עוד זורחת. אז מה נגיד אולי? כי השמש נוטה. אז אם השמש נוטה, אז אולי זה כבר מספיק להגיד שזה לילה? אתה איתי דוד? כלומר, עכשיו אני מתרגם את זה לתוספות כאן. שרבנו תם אומר, זמן פלג המנחה יכול גם לעבור לקריאת שמע, אני יכול לפרש אותו באחד משתי צורות. האם הוא התכוון שזה כבר בשוח בך, זה כבר לילה? או אולי הוא התכוון משהו אחר, שזה דין מיוחד בזמני תפילה, אבל זמן קריאת שמע הוא לא תלוי בזמני יום ולילה. במה הוא תלוי? עכשיו קיבלנו גורם שלישי. במה אולי הוא תלוי? בזמני התפילה. קריאת שמע היא חלק מהתפילה. עכשיו, איפה עוד קריאת שמע הפכה להיות חלק מהתפילה? והגמרא, בדל אדם עוד בית, בשמיכת גולה לתפילה של ערבית, ברב יוחנן, כמו שיותם אומר, כן? הזמן לא מאפשר להאריך, אז אני רק אגיד לכם שרבנו הרמב"ן בתורת האדם אומר משהו מדהים, שהוא הולך להפיל את כל המניינים המוקדמים של ליל שבת, נגיד את זה בחצי משפט. הרמב"ן אומר שפלג המנחה זה חופף לשקיעת החמה, פחות או יותר. כי כשחושבים על צאת הכוכבים, חושבים על רבינו תם שהוא חושך המוחלט. הוא אומר, פלג המנחה זה פחות או יותר כמו השקיעה של החמה, היעלמות גלגל החמה, לפי זה רבנו תם לא אמר כלום פה, בסדר? ולא, וגם כל המניינים המוקדמים היום של מים בנויים, אתם זוכרים על מים בנויים? על פלאג. אני אומר, הדעה הרווחת היומי, שפלאג המנחה זה שעה ורבע לפני מה? לפני שקיעת החמה, זה ממש מבעוד יום. כי למניינים המוקדמים היום בליל שבא מפעלים בחמש ומשהו תפילת מנחה בערבית. אז למה אתה מתכוון?
אם זה באמת הדעה של רבן תם, הוא לא יישב שום דבר במנהג, כי בטח גם המנהג יתפלל ומבעוד יום.
מצוין, אני יודע. אחרי אני אומר, אני משאיר את זה לדף חבזיים, בסדר? ואני רק אגיד, ששימו לב, בזה אנחנו צריכים לסיים את השיעור, בסדר? שרבנו תם, אולי הדרמה, זה דרמה, למה? אתה לומד סוגיה בברכות. יש בה שבע דעות בתי זמן קריאת שמע של ערבית, ומה רבנו תם מוכן להגיד לך? יש דעה אחרת בדף חף זין והלכה כמותה. זה מדהים. כי זה שיא הדיאלקטיקה. זה להגיד, אין שום עדיפות לסוגיה פה. לפחות הרי אמר, לפחות תשאל את ברכות דבט בתי זמן קריאת שמע, כן? כאילו זה פשוט מדהים, התפיסה הזאת של רבנו תם. היא מאוד מאוד רדיקלית, זה הדיאלקטיקה הרדיקלית ביותר, שזמן קריאת שמע של ערבית כתוב בדף חף זין בדיון על מנחה. זה מאוד מאוד מרחיק לכת. אבל דבר אחד מאוד בולט בדברי רבינו תם, שרבינו תם מזהה את זמן קריאת שמע של ערבית עם זמני התפילה. שעל רקע זה, אנחנו יכולים אולי לפחות לומר משהו ברשי שקצת יסביר, זה הסבר שהציע סבי הרב סולובייצ'יק, זה נמצא, שמתי עכשיו בקלאסרום צילום של המקום שהוא כתב את זה, שהוא פחות או יותר הציע את הדבר הבא, אולי רשי חשב שברכות קריאת שמע לא תלויות בזמני קריאת שמע בשוך בכלל, במה הן תלויות? בזמן תפילת ערבית. ושתי הפרשיות הנוספות של שמע, גם כן רשי חשב, הן לא תלויות בבשוך בך, אלא במה הן תלויות? גם בזמן ערבית, כן? תוכלו לראות, אבא שלו, זיכרונו לברכה, שהגיב למכתב, אמר לו, אני לא אוהב את מה שאתה כותב. בסדר? הוא אמר לו, זה לא מסתדר. אבל בעצם, אם אני מסכם, אנחנו צריכים לסיים. בסדר? אני יודע, בתורן, כאילו, הכיוון שמתרחש בבית המדרש של בעלי התוספות ורשי, זה האם הקריאת שמע הראשונה יוצאים בידי חובה, זה דעת רשי ורבינו, זה דעת רבינו תם וערי, ומה הם היו חייבים לטעון? שאנשים מתפללים מתי? או זה כבר הגיע זמן קריאת שמע, לעומת רשי, שמה רשי חושב? שזמן קריאת שמע עדיין לא הגיע, זמן ערבית הגיע, ובאמת לא יוצאים ידי חובה שם. בסדר? יש לנו פה עוד עבודה, ואנחנו צריכים לסיים, כי השעה אומרת את זה. מה שאני אומר, אם תרפרפו ככה בתוך השיטות, שבאו לדבר איתי אישה על הרבנו יונה, תוכלו לראות שהשאלות שעלו פה הן מטיילות בתוך השיטות. כלומר, עד כמה זמן קריאת שמע הוא עצמאי מזמן ערבית, או שהוא מדבר איתו? עד כמה זמן הברכות הוא זמן ערבית? שרבנו יונה אומר, זמן הברכות הוא מתחיל מוקדם, וזמן קריאת שמע הוא מאוחר יותר. זה אותו מהלך של רשי, שאני מפריד בין בעצם את הברכות אני שם עם התפילה, ואת קריאת שמע אני שם עם הבשוך בך, עם המיטה, כן? שבתוך זה גם אני מקווה שתשימו לב לאותם שחושבים שזה לא בסדר, ואז גם בתוך הפטנטים שלהם, העיצות שהם מציעים לתלמידי החכמים, הם נמצאים באותו ספירה, עד כמה הברכות הם ככה, ככה, כאילו, אז נסכם את הדברים בתחילת שיעור הבא, ממש בקצרה. מה שאני רוצה לעבור ללמוד זה את הסוגיה של סוף זמן קריאת שמע של ערבית, בסדר? אוקיי? עד מתי? השמורה הראשונה, החצות וכולי, אני אתן לכם מקורות בלי נדר, בסדר? אוקיי, בתיאבון.